אנחנו נמצאים בשלב הזה בסדרה שאני רוצה להדגים חשיבה ופסיקה מסדר ראשון, כששני האספקטים שבהם עסקתי בפעם האחרונה זה היה הכרעה עצמאית, זה כל הזמן, ולשים את הדברים בתוך קונטקסט. שאני מנסה להבין סוגיה מסוימת או עיקרון מסוים, אני בעצם שם אותו בתוך איזשהו קונטקסט, יכול להיות אפילו קונטקסט פילוסופי או מטה הלכתי או משהו רחב יותר, ואז אני יכול לקשור את זה למקומות אחרים, אני יכול אפילו להכריע מתוך העניין הזה. זאת אומרת, זה שאלות מהסוג של איזושהי הסתכלות רחבה יותר, יסודית יותר, שגם אותה קשרתי לעיסוק, לימוד, פסיקה מסדר ראשון. אז אני רוצה להדגים את זה, התחלתי כבר בעניין המוחזקות. והתחלתי בפעם הקודמת לדבר על הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה, שהוא בעצם הצד השני של המטבע של מוחזקות, כאשר ראובן תובע את שמעון, ולאף אחד אין ראיות. אז שמעון, שהוא המוחזק, יזכה בדין, כי המוציא מחברו עליו הראיה. זאת אומרת, אם ראובן רוצה להוציא ממנו כסף, עליו הראיה. אמרתי שיש נטייה במפרשים לתלות את הכלל הזה בחזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. כאילו יש חזקה שבדרך כלל מה שנמצא אצל האדם זה כנראה שלו. אז אם אני הנתבע והחפץ נמצא אצלי, אז זה כנראה שלי ולא של התובע. אבל אמרתי שזה לא יכול להיות ההסבר מכמה סיבות. א', ישנם מקרים בהלכה שאנחנו מיישמים את המוציא מחברו עליו הראיה, ובהם לא מתקיים הכלל הזה שחזקה מה שתחת יד האדם היא שלו. למשל, איזים שמסתובבות ונמצאות אצלי בחצר. אז כיוון שהן מסתובבות, אז זה שהן נמצאות אצלי בחצר זה לא מעיד שהן שלי. ובכל זאת, הכלל הוא שנטל הראיה הוא על מישהו אחר. או גם ברמה הסטטיסטית אמרתי שזה לא סביר, בגלל שברמה הסטטיסטית אני יודע שכלל העצמים שנמצאים בעולם נמצאים אצל בעליהם. זאת אומרת, אם אני אעבור על כל העצמים בעולם, נגיד שאני אגלה ש-95% מהם נמצאים בבית של מי שהוא הבעלים שלהם. אבל זה הכל לגבי כלל העצמים בעולם. אבל מה קורה לגבי העצמים שנמצאים במחלוקת משפטית? שם זה תת קבוצה שלגביה לא סביר שהסטטיסטיקה תהיה אותה סטטיסטיקה. זאת אומרת ש-95% שהנתבע צודק ו-5% שהתובע צודק. ולמה? בגלל שאם אני מניח שהנתבע צודק, זה אומר שבעצם כמעט 95% שהתובע שקרן. למה להניח דבר כזה? לשניהם יש חזקת כשרות. לכן ברור שבתת הקבוצה הזאת של העצמים, שהיא מכילה את העצמים שנמצאים במחלוקת משפטית, שם ההתפלגות היא לא 95 מול 5, כמו בכלל העצמים בעולם. בתת הקבוצה הזאת ההתפלגות היא שונה, 50-50. בשני הצדדים יש חזקת כשרות, אין סיבה להניח שזה משקר יותר מאשר שזה משקר, ולכן בעצם המעמד הוא מעמד שווה. ואם הייתי צריך להחליט מה הסטטיסטיקה בתת הקבוצה הזאת, זאת אומרת של עצמים שנמצאים במחלוקת משפטית, אז הייתי אומר חצי חצי. ולכן זה בעצם זה קשור להבדל בין הסתברות להסתברות מותנה. בהסתברות רגילה אני עושה סטטיסטיקה על כל על כל הקבוצה. הסתברות מותנה, אני אומר בהינתן משהו מסוים, זה אומר בעצם אני עוסק רק בתת הקבוצה שמקיימת את התנאי הזה, השאלה מה פה ההתפלגות. וכאן ההתפלגות היא אחרת. למשל, נגיד, אני אומר, מה ההסתברות של מספרים שגדולים גדולים מ-4, אוקיי? אז בקוביה, הטלתי קוביה, מה ההסתברות שהתוצאה תהיה גדולה מ-4? אז זה שליש בקוביה הוגנת, נכון? זה או 5 או 6, שתי תוצאות מתוך 6, ההסתברות היא שליש. אבל בהינתן שהתוצאה יצאה זוגית, בסדר? לא, בעצם זה עדיין יוצא אותו דבר. נגיד גדולה שווה ל-4, בסדר? גדולה שווה ל-4, אז ההסתברות הרגילה היא חצי. 4, 5, 6 זה חצי. אבל אם בהינתן שנתון שזה יצא זוגי, אם נתון שזה יצא זוגי, אז יכול להיות או 2 או 4 או 6. גדול שווה מ-4, זה 4 או 6, זאת אומרת ההסתברות היא שני שליש. וזה לא חצי. זאת אומרת שבתת הקבוצה של הזוגיים, ההתפלגות נראית אחרת מאשר ההתפלגות בקבוצה כולה. ולכן ההסתברות המותנה שאומרת, מה הסיכוי שיצא גדול שווה מ-4, בהינתן שהתוצאה הייתה זוגית, זו הסתברות מותנה, זה בעצם אומר, אנחנו מסתכלים בתת קבוצה שמקיימת את התנאי, את התנאי הזה שזה זוגי. בתת הקבוצה הזאת זה לא תמיד מתפלג אותו דבר כמו בקבוצה הגדולה. כן? אם בכלל, בכלל האנשים, לא יודע מה, חצי מבני אדם בעולם הם זכרים וחצי הם נקבות, נגיד לצורך הדיון. כשאני אבדוק רק שחקני כדורגל, ההתפלגות תהיה אחרת. יש רוב מוחלט של גברים. בעוד שזה תת קבוצה של קבוצת האנשים. זאת אומרת, בהינתן שאני יודע שהאדם הוא שחקן כדורגל, ועכשיו אני שואל מה הסיכוי שהוא גבר, זה הרבה יותר מחצי. זאת אומרת, כשאני מתמקד בתת קבוצה, אין שום הצדקה להניח שההתפלגות בתת הקבוצה היא אותה התפלגות כמו בקבוצה כולה. זה יכול להיות שונה לחלוטין. אותו דבר בהקשר שלנו. ההתפלגות של העצמים כולם בעולם, רובם המוחלט נמצאים אצל בעליהם. אבל באותם עצמים שנמצאים במחלוקת משפטית, אין סיבה להניח שגם שם הרוב נמצא אצל בעליהם. לכן אין יתרון סטטיסטי לנתבע. אני לא חושב שהכלל של המוציא מחברו עליו הראיה, מבוסס על שיקול הסתברותי, שיקול סטטיסטי. אז מה כן? אז הצעתי שתי אפשרויות. ועוד פעם, אתם רואים, זה כבר לנסות ולהבין את שורשי הדברים, מסדר ראשון. אז אני אומר, זה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד שבשביל שבית דין יוציא את הממון, אז צריך לתת, זה בעצם אומר שבית הדין פועל. להשאיר את הממון אצל המוחזק, זה אומר שבית הדין פסיבי, הוא לא עשה שום פעולה. כשאתה רוצה שהוא יוציא את זה מהמוחזק וייתן את זה לתובע, אתה בעצם מצפה מבית הדין לעשות פעולה. בשביל שבית הדין יפעל, אתה צריך לתת לו סיבה. ולכן נטל הראיה הוא על התובע. ואת אם התובע לא נתן לבית הדין סיבה לפעול, בית הדין לא יפעל. הנתבע, בשביל שבית הדין ישאיר את החפץ אצלו, לא צריך לתת לבית הדין סיבה. מספיק שאין לו סיבה להוציא את החפץ, בשביל שהחפץ יישאר אצל הנתבע. לכן יש יתרון לנתבע. זה עניין פורמלי, טכני, הסבר אחד. הסבר אחר אומר שאם אני לא אתן יתרון לנתבע, תיווצר לי בעיה. יהיה קשה לנהל את החיים. למה? בגלל שיבואו שקרנים ויתפסו סתם בן אדם ברחוב ויתבעו ממנו את כל רכושו, וכיוון שאין יתרון לנתבע, אז כן, מחלוקת סומכוס וחכמים, אמרו לנו כלל בספק, חכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, סומכוס אומר יחלוקו. אז אם לא היה כלל המוציא מחברו עליו הראיה, אז היינו חולקים. אז תחשבו על זה, אתם הולכים לתומכם ברחוב, פתאום מתנפל עליכם מישהו ואומר, מה פתאום, הבית שלכם הוא שלי. גזלתם לי אותו. ואז בית הדין אומר, טוב, אין ראיות לשום צד, חצי חצי, יחלוקו. הפסדתי חצי בית. למה? כי סתם איזה שקרן החליט להתנפל עליי ברחוב. וכך על כל רכושי, וכל אדם ואדם זה היה יוצא ככה. זאת אומרת, העולם היה הופך להיות עולם מאוד בעייתי. ולכן, כדי למנוע את הדבר הזה, אנחנו אומרים, לא, נטל הראיה הוא אל התובע, והחזקה היא שאם אני מחזיק בחפץ, הוא כנראה שלי. ושוב פעם, זה לא חזקה הסתברותית. זה לא בגלל שזה באמת שלי. כיוון שכמה שקרנים כבר יש, יש מעט מאוד שקרנים. בעולם. יכולים להגיד, התובע, למה להניח שהתובע שקרן? יש מעט שקרנים. רוב העולם הוא לא שקרנים. זה נכון, אבל מעט שקרנים יכולים להתנפל על כל האנשים בעולם ולתבוע את רכושם. מספיק שיש שקרן אחד במדינה, הוא יכול לעשות את כל הקביעות. לכן אין שום משמעות לשאלה כמה שקרנים יש מכלל האוכלוסייה. כשבא לפני מישהו שהוא תובע, אני כבר לא יודע מה הסיכוי שהוא שקרן או לא שקרן. שקרן אחד יכול לעשות מספר תביעות שהוא גדול יותר מכל דוברי האמת, למרות שהוא רק אחד. הוא שקרן פתולוגי, הוא מתנפל על כולם כדי להרוויח כסף. אז לכן, אם לא הייתי נותן יתרון למוחזק, לא הייתי מטיל את נטל הראיה על התובע, אז היה נוצר מצב שהיה פרצה בפני שקרנים, זאת אומרת שקרנים היו יכולים להתנפל ולזכות בכספים. ולכן ברור שאנחנו צריכים לתת יתרון לנתבע. זה ההסבר השני. באופן לענייננו, עדיין בשורה התחתונה, לא עדיין, אלא בשורה התחתונה, הכלל הוא שיש יתרון למוחזק. זאת אומרת, אתה מוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו, על זה שואל, על זה שואל קושייה המערי בסן. ורב שמעון שקופ בספר שער יושר, בתחילת שער ה', מביא את השאלה הזאת, עוסק בה שם בהרחבה. נראה איזה מהשער יושר. נקטינן, בספק ממון לכולה. הניסוח של האחרונים זה ספק ממון לכולה, למרות שזה לא באמת כך, כי בדיני ממונות תמיד יש שני צדדים, יש תובע ונתבע. אם אני פוסק לכולה לנתבע, זה לחומרה לתובע, כולה לתובע זה חומרה לנתבע. אז אין דבר כזה חומרה וכולה אובייקטיביים בדיני ממונות. יש חומרה וכולה באיסורים, באיסורים אני עומד לבד, אין מישהו מולי. אבל בדיני ממונות זה תמיד אחד מול השני, ולכן אי אפשר באמת לדבר על כולה וחומרה. אגב, זאת באמת הסיבה שבמשפט פלילי, אז צריך ראייה שהיא מביאה אותנו להכרעה שהיא מעבר לספק סביר. זאת אומרת שכמעט בטוח שזה נכון. הספק הוא בלתי סביר. במשפט אזרחי זה לא כך. בדיני ממונות, שיש סכסוך ממוני בין אנשים, זה לא כך. למה לא? כי בדיני, במשפט פלילי, לכל היותר לא הרשיעו אותי. לא קרה אסון גדול. אבל בדיני ממונות, אם אני אדרוש ראייה מהתובע מעבר לכל ספק סביר, אז בעצם זה יוצא שאם יש לו ראייה של 70%, עדיין אני אשאיר את הכסף אצל הנתבע. אבל אז יוצא שהנתבע זכה מכוח 30%. אז 70% אני לא נותן לך לזכות, אבל 30% אני כן מספק לזכות. זה לא יכול להיות. לכן ברור ש-51% מספיק במשפט אזרחי. לא בהלכה, במשפט הרגיל. אז אותו רעיון, משפט אזרחי או דיני ממונות, יש להם אופי שונה מאשר איסורים, בגלל שיש פה שני צדדים. אז לענייננו, כאשר האחרונים מדברים על ספק ממון לכולה, בדיני ממונות זה לא מוגדר היטב. אז צריך, הכוונה היא כולה לנתבע. הכוונה הנתבע יכול לשמור את הכסף אצלו, למרות שהוא לא הוכיח שזה באמת שלו. אז לכן זה ספק ממון לכולה. שואל רב שמעון שקופ, וראוי לברר, למה נגרע איסור גזל משאר איסורים? הרי בכל האיסורים, איסורי דאורייתא, בספק אני אמור להחמיר, ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרה. למה בספק איסור גזל לא מוטל עליי להחמיר? עליי כמובן זה הנתבע. וכמו דקיימלן, דכל איסור תורה לחומרה. וכבר עמדו על זה הרבה גדולי האחרונים, והראשון שהעיר מזה, סליחה, הוא הרב רבי יחיאל בסן. אז הוא ממשיך, הוא אומר ככה, והוא זה על ישיב על זה, אמרי בסן, ישיב על זה, דעל כל פנים, יהיה בזה ספק גזל. ואם נחמיר על הנתבע, יהיה ספק גזל ביד התובע. כן? אומר אמרי בסן, מה אתה רוצה? אז אתה רוצה, בגלל שהנתבע נמצא בספק גזל, אז אנחנו נחייב אותו להחמיר, כי ספק איסור לחומרה, ולשלם לתובע. ומה הרווחת? גם התובע בספק. אז אם התובע יחזיק את הכסף הזה מספק, אז הוא יעבור על ספק איסור גזל. אז בקיצור, בגלל שיש פה שני צדדים, אתה לא יכול להגיד לנתבע להחמיר בספק האיסור, כי ממה נפשך יש פה מישהו שיוצא מקל בספק האיסור. לכן אין, בדיני ממונות אי אפשר להגיד את זה.
הרב, התובע והנתבע יודעים, אומרים בוודאות שזה שלהם?
אז זה המשפט הבא שלו. וכל האחרונים השיגו אל תירוץ זה, דהרי בברי ושמה, ליק החשש איסור אצל התובע. וגם בספק איסור, מהני ברי. מה זאת אומרת? בתביעה רגילה, כאשר אני תובע את ראובן, ואני אומר לו שהוא לבא ממני, והוא טוען, לא לביתי או פרעתי, הוא אומר, אני לא חייב לך. במקרה הרגיל, הרי שנינו יודעים את האמת. בית הדין לא יודע, כי הוא לא היה שם. אבל אנחנו כן יודעים את האמת. אחד מאיתנו משקר, והשני דובר אמת. במצב כזה, לא שייך להגיד שאנחנו נחייב את הנתבע להחמיר מספק. כי מי שנמצא פה בספק זה בית הדין. הנתבע הרי יודע את האמת. עכשיו, אולי הוא משקר, אולי לא. אבל אי אפשר לחייב אותו להחמיר, כי הוא טוען, מה אתם רוצים ממני? אני טוען, אני דובר אמת. אני לא נמצא פה בספק איסור. אתם לא יודעים את זה, זה בעיה שלכם, אתם בספק, אתם הדיינים. אבל אני לא נמצא בספק. זה שאתם בספק, בגלל זה אני צריך להחמיר? מה פתאום? לכן בתביעה רגילה אין משמעות בכלל לשאלה הזאת של המהרי בסן, למה לא מחייבים את הנתבע להחמיר? מתי כן יש איזה משמעות? כאשר התובע טוען בריא, והנתבע טוען שמא. מה קורה אז? במצב כזה, יש מחלוקת אמוראים בגמרא, כי בבריא ושמא, אם אין מוחזק, נגיד ספינה בנהר, אף אחד לא מוחזק בה, ושני אנשים תובעים אותה. אחד בבריא והשני בשמא. אז הבריא יזכה. כי הוא אומר בטוח שזה שלי, והשני אומר אולי זה שלי. אין ספק מוציא מדי ודאי. בסדר? אז הבריא יזכה. אבל מה קורה אם מי שטוען שמא הוא מוחזק? אני מחזיק את הסירה, והתובע אומר, מה פתאום, הסירה הזאת היא שלי. ואני אומר, תראה, האמת שאולי אתה צודק, אני לא זוכר. שמא. לא בטוח, אני לא זוכר. במצב כזה נחלקו המוראים בגמרא, ולהלכה אנחנו פסקים שבריא ושמא לאו בריא עדיף. זאת אומרת, אם יש מוחזק, אז הבריא לא יוכל להוציא מטוען השמא. כי בשביל להוציא ממוחזק לא מספיקה טענה, כך אומרים האחרונים, אלא צריך ראייה. בטענה בלבד, אתה לא יכול להוציא ממון ממוחזק. רק אם יש לך ראייה נגדו, אתה יכול להוציא ממון ממוחזק. אז לכן בבריא ושמא, הממון נשאר אצל המוחזק, למרות שהוא טוען שמא, והשני טוען בריא. עכשיו, במצב הזה, יש מקום לקושיית המהרי בסן. למה? כי הנתבע אומר שמא. אז אומרים לו, תראה, אתה עצמך הרי לא יודע את האמת. אז אתה בספק. יש לך ספק שמא אתה עובר על איסור גזל. בשביל להימנע מספק איסור גזל, תשלם מספק לתובע. כי אתה בספק איסור גזל. תגידו מה שהמהרי בסן אמר, אז עכשיו התובע יהיה בספק גזל. לא, כי התובע טוען בריא, התובע אומר, אני יודע את האמת, זה שלי. אתה לא יודע, תחמיר, אתה בספק. אבל אני, ברגע שאני אקבל את הכסף, אין שום בעיה. אין סיבה להכריח אותי לשלם, כי אני לא נמצא בספק. אולי הבית דין כן בספק, אבל אני לא. הבית הדין בספק.
אבל דיני ממונות, ברגע שמבחינת הדין הממוני הטהור, זה שייך לזה או שייך לזה, אז לפי זה הולך הגזל. הרי זה, אם ההלכה, מבחינת דיני ממונות עצמם, היא ש היה מוחזק, אז גם אם הוא שמע, אז הוא בעלים, אז אין גזל פה גם מבחינת איסור.
אתה כל פעם מקדים אותי בצעד אחד, זה הצעד הבא של רב שמעון שקופ, עוד רגע אנחנו מגיעים. אז הטענה בעצם, שבעצם קושיית המהרי בסן קיימת במצב של תביעה בבריא והתגוננות בשמע. במצב כזה, בעצם הייתי מצפה שיחייבו את המוחזק, את המתגונן, מספק כדי להימנע מאיסור גזל, לשלם לתובע. ומבחינת התובע אין בעיה לקבל את זה, כי הוא הרי יודע את האמת, והוא טוען בבריא שזה שלו, אז הוא לא בספק. אז זה שהדיינים נמצאים בספק, כי הרי הם לא מוציאים את הכסף. זאת אומרת, בריא ושם עליו בריא עדיף. אז מבחינתם זה נחשב מצב של ספק. אבל זה אתם בספק. אני מקבל את הכסף ואני לא בספק. אז למה שאני אוציא אותו מידיי, מחשש שאני עובר על איסור גזל, אין לי חשש כזה. אז לכן בבריא ושם באמת השאלה קיימת.
הרב.
כן?
בבא מציע שם שיש דיון ומנסים להשוות בין מודה במקצת ואילך, אז הדיון הוא לא בהכרח סביב, אם אני הבנתי נכון, הוא לא בהכרח סביב האם הוא חייב את הכסף או לא, אבל הרבה פעמים הדיון הוא סביב האם צריך להשביע את הנתבע או לא. אז איפה כל עניין השבועה פה נכנס בתוך המשוואה הזאת שהרב מסביר?
מה זה קשור אלינו? לא הבנתי.
לא, הרב מנסה להסביר בעצם שהמוציא מחברו עליו הראייה וכל הדברים האלה, אבל בגמרא יותר מדברים על עניין השבועה, האם צריך להשביע את הנתבע או לא. השאלה מה המעמד של השבועה פה, כאילו מה...
לא צריך להבין את השאלה.
אני מנסה לקשור את מה שהרב מסביר עם עניין השבועה בכלל, האם יש קשר לזה?
מה הקשר?
בדיני ממונות, הרבה פעמים כשיש תובע ונתבע.
כן, בתום מודה במקצת, הדיון הוא האם אתה צריך להישבע. אוקיי, אז מה השאלה?
לא, אז נראה לי שבגמרא שם הפוסקים שבמודה במקצת הוא כן נשבע, ובאילך הוא לא נשבע, נכון?
נכון.
אז איפה העניין השבוע נכנס לתוך ההסבר הזה שהרב מסביר, או שאין קשר בכלל?
לא, 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 אני לא מבין, לא רואה שום קשר, אני לא מבין את השאלה, אולי אני מפספס משהו.
לא, כי זה נראה שעיקר הדיון בתוך הגמרא זה דווקא השבועה, זה לא
לא,
משהו אחר.
במקרה של מודה במקצת, מה זה קשור? מי דיבר על מודה במקצת? אני מדבר על תביעה רגילה, תביעה ממונית רגילה.
למה מודה, כי מודה במקצת הוא...
מודה במקצת, בגלל שיש רגליים לדבר, לא משנה, יש הסברים שונים.
אבל גם במשנה...
תביעה רגילה, הוא תובע ואני כופר הכל. במקרה הדין אין שבועה ואין כלום, הדיון הוא על הכסף. מדין עד הגמרא יש שבועת אסת, אבל בעיקר הדין אני לא חייב כלום. ועל זה אני שואל, למה לא? יש אני בספק, איסור גזל. שבועה זה לא קשור לעניין, כי שבועה לא מדברת על השאלה מה לעשות עם הכסף. אני מדבר על השאלה מה לעשות עם הכסף כדי לא להיות באיסור גזל.
Okay, ובעצם במשנה כשמדברים על שבועה, זה בגלל שזה מציאה וזה לא תביעה?
לא, לא, זה כן תביעה, מה זאת אומרת לא תביעה?
המשנה הראשונה של בבא מציאה, שזה בעצם שניהם מצאו חפץ.
מה ראשונה בבא מציאה לא קשורה למודל במקצת. הגמרא אומרת,
לא, נכון, נכון, נכון.
שמה שניהם מוחזקים כל אחד עד מקום שידו מגעת.
וזה לא נקרא תביעה במקרה כזה?
באיזה מקרה? ששניים אוחזים בטלית?
כן, כן.
ברור שתביעה, הרי כל אחד אומר כולה שלי. מה זאת אומרת זה לא תביעה?
אוקיי, אז גם שם המשנה מכריעה שצריך להישבע, שניהם צריכים להישבע.
נכון.
אז השבועה היא לא רק במקרה של מודה במקצת, היא יכולה...
יש הרבה שבועות בהלכה. עוד פעם, אני לא מצליח להבין. יש הרבה שבועות בהלכה, ברור. אתה דיברת על שבועת מודה במקצת, אז דיברנו על זה. יש שבועת עד אחד, יש שבועת השומרים, השבועה של שניים אוחזים היא שבועה דרבנן בכלל, היא לא שבועה דאורייתא, אבל יש הרבה שבועות דרבנן נוספות, חנווני על פנקסו, שכר שכיר, כל מיני. אני לא רואה איך זה, לא מבין את השאלה.
ניסיתי לקשור את מה שהרב מסביר עם עניין השבועה, אבל לא משנה, לא נורא.
אוקיי. אז הטענה בעצם של רב שמעון, זה שהקושייה של המערי בסן קיימת במקום שיש תביעה בבריא ונתבע בשמע. כי שם באמת הייתי מצפה שיחייבו את הנתבע להחמיר מספק, כדי שהוא לא ייקלע לאיסור גזל. אוקיי? אחרי זה הוא ממשיך, הוא אומר... הוא אומר, ועוד, דלפי מה דקאים עלינו כשמואל, דיין הולכים אחר הרוב להוציא מחזקת המוחזק, כן, מחלוקת רב ושמואל בשאלה, האם הולכים בממון אחר הרוב או לא, ולהלכה, כיוון שזה דיני ממונות, פוסקים כמו שמואל, שאין הולכים בממון אחר הרוב. מה הכוונה? שאם אני מחזיק במשהו, ומישהו תובע את זה ממני, ויש לטובתו רוב, רוב לא מועיל להוציא ממוחזק. מחלוקת רב ושמואל, אבל ההלכה, רוב לא מועיל להוציא ממוחזק. אז זאת אומרת, אצל התובע אי קרוב, דמעני לעניין איסור. זאת אומרת, גם במקרה כזה, קיימת קושיית המערי בסן. למה? כי אתה, כשאתה תובע אותי, ויש לטובתך רוב, אז בית הדין, לפי שמואל, משאיר את הממון אצלי. הרוב לא מוציא ממוחזק, אז בית הדין נמצא בספק. עכשיו, אני, כן, בעצם צריך להחמיר. יש לי ספק של איסור, איסור גזל. ואם אני אשלם לתובע, התובע לא צריך לחשוש מאיסור גזל, כי הרי יש רוב לטובתו, ובאיסורים רוב כן מועיל, רק בממונות לא. בסדר? אז הוא אומר, כמו בבריא ושמע, גם בתביעה ממונית, כשיש רוב לטובת התובע, הקושייה של המערי בסן קיימת. וגם בעיקר דבריו יש לתמוע, דמה בכך, דעל כל פנים כל אחד יחוש לעצמו, והיה ראוי דגם בית דין לא יניחו כך, עד שיתרצו שני הבעלי דינים. הוא אומר גם התירוץ של המערי בסן, הרי מה המערי בסן אמר? שאי אפשר להגיד לנתבע להחמיר ולשלם לתובע, בגלל שאז נצטרך להגיד לתובע גם כן להחמיר ולשלם חזרה לנתבע, כי גם התובע צריך להיזהר מאיסור גזל. אז הוא אומר, זה לא תירוץ. בסדר גמור. אז תגיד לשניהם לא להחזיק בממון כדי שהם ימלטו מאיסור גזל, והממון יהיה מונח עד שיבוא אליהו. יישאר בבית הדין עד שמישהו מהם יביא ראיה. זה לא תירוץ, מה שמערי בסן אומר. קיצור, התירוץ של המערי בסן הוא בעייתי. אז מה הוא אומר? עכשיו הוא עובר ליישב את זה. הוא אומר ככה, אבל היטיב אשר כתב בזה, בספר קונטרס הספקות, כן, זה אח של הקצות, כלל א' סימן ו', אבל לא באר כל העניין כראוי. דזה לשונו שם. ויראה לי, דפירוקה דהי מילתא, כך הוא. כן, התירוץ על הקושיה של המערי בסן הוא כך. שלא אסרה התורה את הגזל, אלא משהו של חברו מצד הדין. אבל משהו שלו מצד הדין, לא אסרתו עליו התורה. וילקח ספק ממון, שהדין בו המוציא מחברו עליו הראיה, גם דררה דאיסור הלית בה, כשאינה מחזירה, כשאינו מחזירה. אם האורים ותום, וגם האורים ותומים כתב מעין זה, דה התורה לא אסרה אלא ודאי גזל, והווה כעשירי ודאי, ולא עשירי ספק. התומים גם מיישב את הקושייה הזאת, והתומים טוען, כן, רבי נתן אייבשיץ, בעל היערות דבש, אז הוא מיישב גם את הקושייה הזאת, והוא בעצם טוען שבדיני גזל יש דין מיוחד. יש כמה דינים בהלכה שבהם הכלל הוא שספק הולכים בו לכולה. למשל, ספק בכור. ספק בכור הולכים לכולה. זאת אומרת, לא נותנים את זה לכהן. ממזר ודאי מרחמנה ולא ממזר ספק. אז לכן גם בספק ממזר הולכים לכולה. מעיקר הדין, יש מדרבנן מעלה עשו ביוחסין, אבל מעיקר הדין הולכים מספק לכולה בממזר, ספק אבל לכולה, ספק תומה ברשות הרבים לכולה, ספק עורלה בחוץ לארץ לכולה. זאת אומרת, יש סדרה שלמה של דברים שלגביהם אנחנו הולכים בספק לכולה, למרות שזה איסורי דאורייתא. כל אחד מהם יש לו את המקור משלו. אומר האורים ותומים, גם באיסור גזל שייך למשפחה הזאת, שספקו לכולה. יש קידוש מיוחד באיסור גזל, שהוא שונה משאר האיסורים וספקו לכולה. ולכן, למרות שאני הנתבע נמצא פה בספק, אני לא צריך להחמיר, כי ספק גזל לכולה. למה? מאיפה זה בא? מה המקור לעניין הזה? לא לגמרי ברור. אני מניח שהוא מתכוון לומר, שהמקור הוא המקור מסברה. מה זאת הסברה? אותה סברה שהסברתי בהתחלה, למה המוציא מחברו, עליו הראיה. או הסברה שכל אחד יכול להתנפל על מישהו אחר, או הסברה שבשביל לחייב את בית דין לעשות משהו, צריך לתת להם סיבה כדי לפעול. באופן הסברות האלה, לפי התומים, בעצם מלמדות אותנו שאיסור גזל הוא איסור חריג. באיסור גזל ספקו לכולם, ולא לחומרה. ואז אין בעיה, נתבע יכול להשאיר את הכסף אצלו, ואנחנו לא מחייבים אותו להחמיר. זה תירוץ מאוד תמוה, כי זה לא נכון שספק גזל לכולה. אנחנו, הבית דין, לא מוציאים את הכסף, כי אין סיבה שנעשה פעולה, אז אנחנו לא עושים פעולה. אבל אתה צריך להחמיר, ושאתה יכול לעבור על איסור גזל, מה זה קשור אלינו? אתה מדבר על השאלה מה בית הדין יעשה, זאת שאלה אחת. אבל המערים בסן שואל, הנתבע עצמו, הבעל דין עצמו, צריך לחשוש מאיסור גזל ולהחמיר, זה לא קשור לבית דין. הבית דין לא צריך להחמיר, כי מבחינת הבית דין אין דבר כזה חומרה. חומרה לזה, זה כולה לזה, ולהפך. אבל אתה מבחינתך יש דבר כזה לחומרה. תן לו את הכסף כדי להיפטר מאיסור גזל. לכן, אני לא מבין את התירוץ הזה של התומים. הקונטס הספקות אומר ניסוח אחר, למרות שאחרי זה הוא מוסיף, שהתומים כתב כעין התירוץ שלו. כלומר, זה לא נכון, זה לא נראה אותו תירוץ. הוא אומר בניסוח אחר, מה הוא בעצם טוען? שכאשר, מה ששמואל אמר קודם, שכאשר הדין אומר שהממון הוא שלי, כי יש דין של המוציא מחברו עליו הראיה, אז מבחינת הדין הממון הוא שלי. ברגע שהממון הוא שלי על פי הדין, אז לא יהיה עליו גם איסור גזל. אז אני לא נמצא במצב של ספק איסור גזל. כי ברגע שהדין קבע שאני יכול לשמור את הממון אצלי, שהוא שלי, אז ממילא הדין גם אומר שאין פה ספק איסור גזל. זה בדיוק מה שאומר הדין של המוציא מחברו עליו הראיה. לכן בדיני ממונות, ברגע שהדין קבע מה בית הדין אמור לעשות, איסור הגזל נעלם. איסור הגזל נקבע אחרי שבית הדין קובע את הסטטוס של הממון. זה בעצם מה שכתוב בקונטס הספקות. עכשיו, הרב שמעון סקופ מסביר קצת יותר את העיקרון הזה של קונטס הספקות. והוא רוצה לומר, אני רוצה לומר ככה. ובאור עניין זה, ולעניות דעתי, על פי הקדמה כללית, בכל דיני המשפטים של דיני ממונות בין איש לרעהו, אינם כדרך כל מצוות התורה. כן? דיני ממונות שבין אדם לחברו, שונים באופיים מכל שאר דיני התורה. למה? ובכל המצוות, ומה שהזהירה לנו תורה, בעשה ולא תעשה. חיוב קיומם עלינו הוא העיקר לקיים מצוות השם. זאת אומרת, בכל ה... לא יודע מה, שמירת שבת, או איסור אכילת חזיר, או משהו כזה. למה באמת אני צריך לשמור שבת? כי התורה אמרה לשמור שבת. זאת אומרת, אני שומר שבת כדי לקיים את הציווי של התורה, או לא אוכל חזיר כדי לשמור את האיסור, את הציווי של התורה שאמרה לי לא לאכול חזיר. אז זה הכל בשאר דיני התורה. ובדיני ממונות אינו כן. דקודם שחל עלינו מצוות השם לשלם או להשיב, צריך שיוקדם עלינו חיוב משפטי. דהרי אף אם קטן הוא הגוזל, דהינו בר מצוות, כל מקום מוטל על בית דין להציל השוק מיד עושקו, לחוף את הקטן, להחזיר את החפץ הגזול לבעליו. כן? נגיד שקטן גזל חפץ. אוקיי? עכשיו, אם דיני הממונות היו בעצם איסור לא תגזול, זאת אומרת, איסור או מצווה כמו כל מצוות התורה, קטנים פטורים ממצוות. אז אני לא צריך לדון את הקטן ולחייב אותו להחזיר את החפץ לנגזל, כי הקטן פטור ממצוות, אז מה הבעיה? ברור שאיסור גזל זה לא בגלל המצווה שבדבר, זה עובד הפוך. המצווה שבדבר זה בגלל הגזל. מה שהקטן צריך להחזיר את הממון לנגזל, זה בגלל שהממון שלו, לא בגלל שיש איסור גזל. כשאתה לקחת הממון של מישהו אחר, אתה צריך להחזיר לו את זה, פשוט בגלל זה שלו, לא כי יש מצווה כזו או אחרת. רק אחרי שיש עליך חובה להחזיר לו את הממון, או אסור לך לקחת את הממון כי הממון הזה הוא שלו, התורה באה ואומרת, אני מטילה על זה גם איסור הלכתי, וזה האיסור שלא תגזול. זאת אומרת, בניגוד לכל שאר דיני התורה, שהציווי של התורה מכונן או מחולל את האיסור, האיסור יוצא מציווי התורה, בלי ציווי התורה לא היה איסור. בדיני ממונות זה עובד הפוך. האיסור קיים לפני ציווי התורה, גם בלי ציווי התורה. ציווי התורה בא בגלל האיסור, לא האיסור הוא בגלל ציווי התורה. ברגע שאני עשיתי משהו שהוא לא בסדר, לקחתי ממון של מישהו אחר, התורה אומרת דבר כזה הוא גזל. אבל קודם כל זה צריך להיות מוגדר משפטית כלקיחת ממון של מישהו אחר. אחרי שהמשפט קבע שאני לקחתי ממון של מישהו אחר, התורה גם אומרת שעברתי על איסור הלכתי, לא תגזול. אז האיסור לא יוצא מהציווי, האיסור קודם לציווי, לא כמו בכל שאר איסורי התורה. עכשיו, רב שמעון ממשיך, ועוד כלל עיקרי בזה, ואיך שאנו דנים על איזה זכות וקניין של אדם באיזה חפץ, או שיעבוד ממון, אין אנו דנים כלל על עניין שמירת איזו מצווה. גם אחרי שיש לו תגזול. הדיון שלנו הוא לא בשאלה מי עבר על... כשבית הדין יושב ודן בין שני אנשים, הוא בעצם צריך לקבוע מי עבר פה על איסור גזל. מה פתאום? הוא קובע את הקביעה המשפטית של מי הממון. איסור הגזל מתעורר אחרי שבית הדין קבע את הקביעה המשפטית. בית הדין לא עוסק פה בכלל בעניינים של מצווה, או איסור, גזל, או משהו אחר. זה לא קשור בכלל לרובד ההלכתי. בית הדין עוסק פה במשהו שהוא קדם הלכתי. הוא בעצם צריך לקבוע של מי הממון. אחרי שבית הדין קובע של מי הממון, אז אם מישהו אחר מחזיק בממון הזה, הוא עובר על איסור לא תגזול. בית הדין לא מברר את גדרי איסור לא תגזול. זה לא המהות של דיון ממוני בבית דין. זה מה שהוא אומר. הוא לא דן כלל על עניין שמירת איזו מצווה, אלא עניין מציאות, למי קנוי הדבר, כי זו שאלה עובדתית, זה לא שאלה הלכתית. ומי ומי ראוי על פי תורת המשפטים להחזיק את החפץ. כן, גם אם אנחנו לא מגיעים למסקנה, נגיד בית הדין לא מצא ראיות, הוא לא יודע לקבוע למי שייך החפץ. אז הוא צריך להיכנס לכללי הכרעה. מה זאת אומרת? אתה מוציא בחברה עליו הראיה, זאת אומרת, אתה נתבע יכול לשמור אצלך את החפץ, לא שאני יודע שזה שלך. לא יודע זה שלך, אבל יש כלל משפטי שהמוציא מחברו עליו הראיה. אז יש פה פסיקה בלי לדעת שזה שלך, אבל הפסיקה אומרת שאתה יכול לשמור את הממון אצלך. אז זאת עדיין קביעה משפטית שהממון הזה הוא שלך. לא כי ביררנו שבאמת לא להביא איתה. אלא בגלל שמשפט, גם המוציא מחברו עליו הראיה זה גם כלל משפטי. וגם אם אני לא יודע מהי האמת, הכלל המשפטי אומר שהמוחזק ידו על העליונה. הכסף יישאר אצלו. ממילא גם אין לזה איסור, לא תגזול. ולפי זה מה שאמרו חז"ל, כללי ההלכות בספקו של ממון, כן, הרי יש אוסף שלם של כללי הכרעה בספקות ממון, יש יחלוקו, המוציא מחברו עליו הראייה, כל דאלין גבר, שודא דדיינא, יהיה מונחת שיבוא אליהו, כל מיני, יש הרבה, עביד כמר עבד, עבד כמר עבד, יש כל מיני כללים בכל מיני מצבי ספק. מאיפה באים הכללים האלה? הרי אין להם מקור בתורה. מאיפה הם באים? מהסברה של חכמים. לאף אחד מהכללים האלה לא מופיע מקור בתורה. חוץ מאשר המוציא מחברו עליו הראייה, מי בעל דברים ניגש אליהם, וגם על זה הגמרא אומרת, ראינו את זה בשיעור הקודם, למה לקרא סברה הוא? הבאת לי פסוק? לא צריך פסוק, זאת סברה. זאת אומרת, כל כללי ההכרעה האלה בספקות ממון, הם בעצם עקרונות שיסודם בסברה של חכמים. זה מה שהוא אומר, כללי ההכרעות בספקו של ממון, ודאי שמצאו כן על פי הכרעת השכל. שעל פי תורת המשפטים, הדין נותן כן, שבמחליף פרה בחמור וילדה, בספק מתי נולד, דין נמצא הולד בשעת לידת הספק, ברשות של אחד מהם, יהיה כן שיהיה ברשותו. ואם קיימה באגן, אז לינן בתם הרקמה. אז בעצם הוא אומר הסברות של חכמים, כללי ההכרעה בספק ממון, הם בעצם יסודם בסברות של חכמים. והסברות האלה הם חלק מתורת המשפטים. לא קשור לתורה, אין לזה מקור בתורה. זה קביעה משפטית, כמו שכל מחוקק בכל חברה עושה, חכמים מתפקדים פה כמחוקקים, והם קובעים את הקביעה המשפטית הזאת. והנה, עכשיו הוא מגיע לפאנץ', והנה, הלאו של איסור גזל, הוא שלא יגזול איש מחברו דבר שעל פי תורת המשפטים הוא של חברו. וכן, לא יעשוק שכר שכיר, מה שעל פי משפט התורה הוא חייב לשלם. ואיך שייך לדון שיחוש מי שיעקב הממון תחת ידו על פי משפט התורה לאיסור גזל? אם הממון הוא שלו על פי משפט התורה, איזה איסור גזל אפשר בזה? דעליו שלא תגזול הוא לב כללי. דאסור לגזול משל חברו משהו שלו. בין על ידי ירושה, בין על ידי זכייה של מקח, ומתנה, והפקר, ובין אם זכה על פי משפט חכמים. מה הוא בעצם אומר? בעצם טוען, איסור גזל, כמו שהוא אמר למעלה, הוא איסור חריג. שונה מכל שאר איסורי התורה. מה האיסור הזה בעצם אומר? יש קביעה משפטית, שהיא קובעת למי שייך הממון, בסיטואציה נתונה. לפעמים אני לא יודע למי שייך הממון, כי לא יודע אם הייתה הלוואה, לא הייתה הלוואה, מי צודק, התובע או הנתבע. עדיין אני קובע כלל הכרעה משפטי, למשל, המציא מחבר על המראה, או יחלוקו, או מה שלא יהיה, אני קובע על פי כלל הכרעה משפטי, למי שייך הממון משפטית, לא מה העובדות, האם הוא לבא או לא לבא, אלא למי שייך הממון משפטית, אלא מה? שכל איסור לא תגזול, מתעורר רק אחרי שיש לנו כבר קביעה משפטית. ברגע שיש קביעה משפטית שהממון הוא של ראובן, אז אם שמעון ייקח את הממון, הוא עובר על לא תגזול. אבל אם קביעה משפטית היא שהממון הוא של שמעון, אז אי אפשר להגיד שכששמעון מחזיק בממון, הוא עובר על לא תגזול. כי לא תגזול פירושו להחזיק ממון שמשפטית הוא לא שלך. אבל אם הממון הזה משפטית הוא שלך, מה שייך להגיד שאתה עובר על לא תגזול?
הרב, אבל נראה לי שצריך להפריד פה בין הקביעה המשפטית למציאות. זאת אומרת שיכול להיות מצב שבאמת לבית דין אין מספיק ראיות, אז הבית דין משתמש בכלל כזה או אחר. אבל בפועל יכול להיות שבאמת הבן אדם גזל.
זה מה שהוא טוען, בדיוק רב שמעון שקופ טוען. שלמרות שבפועל יכול להיות שהוא גזל, אבל אם אין ראיות, אז יש כלל משפטי. הכלל המשפטי הזה הוא חלק מהמערכת המשפטית. ואם הכלל המשפטי הזה אומר שהממון צריך להישאר אצל הנתבע, אז מבחינה משפטית, הממון הוא של הנתבע גם אם הוא גזל, מבחינת האמת העובדתית. אבל האמת המשפטית זה שהוא גזל, זה שהממון שלו.
אוקיי,
ברגע שמשפטית הממון שלו לא שייך להגיד שהוא עובר על לא תגזול. כי לא תגזול זה להחזיק ממון שמשפטית שייך למישהו אחר.
רגע, לא תגזול מתייחס לאמת משפטית או לאמת נקודה?
לאמת משפטית, זה מה שאומר שמעון שקופ טוען. אתה יכול לטעון אחרת, אבל מה שרב שמעון שקופ טוען, זה שלא תגזול מתייחס לאמת המשפטית.
הוא הבן אדם הזה...
לא שומע?
לא זוכר, רציתי לשאול, בבקשה. הרב שמעון מתעלם לגמרי מהעניין של לצאת כלפי שמיה בין השמיים?
לא. זה ההערה הבאה שהתכוונתי להעיר. נגיד שאני הנתבע, אבל אני יודע, אני גזלתי, אני שקרן. אני גם גזלן וגם שקרן. ואתה בא לתבוע אותי, ואני אומר, מה פתאום לאדם, זה היה שלי תמיד. והאמת היא שגזלתי, ואני יודע שגזלתי. בית הדין לא יודע כלום. אז הוא קובע, מוציא מחברו עליו הראייה. עכשיו, ברור שבמצב כזה, אני כן עובר על לא תגזול. למרות שמשפטית בית הדין קבע זה שלי. למה? כיוון שברור שקביעת בית הדין נעשתה בטעות. בגלל שלא היה לו את המידע. כל הטיעון שאנחנו מדברים עליו, מה?
סליחה, אני מבין את זה, אבל התכוונתי לשאול גם במקרה שהתובע הוא טוען בריא, והנתבע שמה?
שם מדבר רב שמעון, כי כל הקושייה בעצם נשאלה רק על המקרה הזה. אז על זה גם נאמר התירוץ. ומה התירוץ אומר? שאם אני לא יודע את האמת, ואני רק טוען שמה, ועל פי הכלל המשפטי, הממון הזה נשאר שלי, ואין פה מישהו שיודע שאני גזלן, ולכן בעצם אפשר לומר שזה פסק דין בטעות. לא, אף אחד לא יודע. אז אין ברירה, קביעה משפטית היא זו שקובעת. ואם משפטית אני יכול להחזיק את הממון אצלי, אז למרות שהאמת היא שהוא לא שייך לי, אבל זאת רק האמת, במובן התיאורטי, המופשט. ברמה המשפטית זה שייך לי. ממילא כשאני מחזיק בממון הזה, אני אפילו לא בספק גזל. אין פה גזל.
לא, אבל לפי ההסבר הקודם, זה לא נראה שהוא מפריד בין בריא ושמע ובמקרה שבן אדם באמת יודע שהוא גזלן.
הוא לא עושה
את זה. הוא אומר, ברגע שיש אמת משפטית אחת, לא משנה מה המקרה, זה מה שקובע.
לא הפוך. הרי בהתחלה כשהוא שאל את השאלה, הוא אמר, אין מה לשאול את השאלה כאשר שני הצדדים טוענים בריא. למה? כי הרי אם אני טוען בריא, בית הדין לא יוכל לכפות עליי להוציא את הכסף, כי אני אומר, מה אתם רוצים? אני יודע, אני לא בספק. אתם הדיינים בספק. אני לא בספק. אז לכן אי אפשר לכפות עליי להוציא את הכסף. אבל אם תשאל, כן, אבל אם אני שקרן, ואני הרי יודע שאני גזלן, בית הדין לא יודע. אבל אני יודע. אז בית הדין לא יכול לכפות עליי להוציא את זה, כי הוא לא יודע שאני שקרן. אבל אני הרי כן יודע שאני שקרן. אז ברור שממני הקדוש ברוך הוא מצפה, שאני כן אשלם את הכסף. כל הדיון היה רק על בית הדין. בית הדין לא יודע את האמת. כל הדיון של המערי בסן זה רק כאשר אני עצמי טוען שמה, לא בריא. אז גם אני לא יודע את האמת. אז על זה אומר רב שמעון שקופ, בסיטואציה שאני טוען שמה, שם ברגע שבית הדין קבע שמשפטית הכסף הזה הוא שלי, אז הוא באמת שלי.
אבל בן אדם, בן אדם לא יכול לטעון שמה בשקר?
מה זה שמה בשקר?
הוא אומר, אני לא יודע, לא ברור לי אם זה שלי או לא, אבל הוא משקר.
לא, למרות שהאמת היא שהוא כן יודע והוא גזל.
כן, כן.
אז ברור שהוא יצטרך להחזיר. לא משנה אם הוא טוען שמה או בריא.
אוקיי, אז כנראה שההבדל הוא לא על בריא ושמה או לא בריא, או בריא ובריא. ההבדל הוא האם הבן אדם עצמו שקרן או לא.
כן.
לא משנה אם זה הסיטואציה.
אנחנו מדברים על שמה, אנחנו מדברים על מישהו שדובר אמת ואומר שמה.
אוקיי, כן.
כן, אז לי זה נראה פשוט. זאת אומרת, אם הוא שקרן, זה לא משנה אם הוא אומר בריא או אומר שמה. אם הוא שקרן, הוא צריך להחזיר את הכסף. זה שבית הדין לא יודע את האמת, אז מה? אתה יודע את האמת, אתה צריך להחזיר את הכסף, אתה גזלן.
כן.
אז זה מה שטוען בעצם רב שמעון. בהמשך הוא בעצם רוצה לטעון למה זה צריך להיות ככה. הוא אומר שכאשר התורה אמרה לא תגזול, הרי לא תגזול זה לא איסור שיכול לעמוד לבדו. לפני שאתה אומר את איסור לא תגזול, לפני שאתה יכול לקיים או לעבור על איסור לא תגזול, אתה צריך להגדיר מהם דיני הקניין. צריך להגדיר מה שייך למי. צריכה להיות תורה משפטית שלמה שקובעת את דיני הקניין. אחרי שיש דיני קניין, אם אני לוקח ממישהו ממון שקניינית שייך לו ולא לי, אז אני גזלן. אבל אם אין דיני קניין, אי אפשר לדבר על איסור לא תגזול, נכון? חייב להיות שיש דיני קניין, ואז אם אתה פוגע בקניינו של מישהו אחר, עברת על לא תגזול. הבעיה שלדיני הקניין אין מקור בתורה. כמעט לאף אחד מדיני הקניין. פה ושם בודדים. אבל ברוב המקרים, דיני הקניין אין להם מקור בתורה. כמו שלכללי ההכרעה בספקות אין מקור בתורה, גם דיני הקניין, קניין הגבהה, קניין משיכה, כל הקניינים האלה, אין להם מקור בתורה. אז מה זה? מאיפה זה בא? עוד פעם, זה חלק מהמערכת המשפטית. אז כשהתורה אומרת לא תגזול, בעצם אנחנו מבינים שהתורה כבר מניחה שקיימת איזושהי מערכת משפטית של דיני קניין. כי אחרת אי אפשר היה לתת את איסור לא תגזול. אבל המערכת הזאת לא קיימת בתורה. אז זאת אומרת שהתורה מניחה שיש תוקף למערכת המשפטית שקבעו בני אדם, לפני שהיא מתחילה בכלל עם הציוויים שלה. ואחרי שיש דיני קניין, שאת זה קבעה המערכת המשפטית, עכשיו באה התורה ואומרת, אם אתה עובר, פוגע בקניין של מישהו אחר, עברת על איסור הלכתי שלא תגזול. אבל ברור שקודם כל צריכה להיות קביעה קניינית למי שייך כל חפץ. כי אחרת אי אפשר לדבר על איסור לא תגזול. לכן זאת ראיה לכך שהתורה בעצם מכירה דה פקטו בקביעה משפטית שקודמת לציוויים של התורה. הקביעה שאומרת, שקובעת את דיני הקניין. זה הראיה שרב שמעון מביא ליסוד שהוא כתב פה. שבעצם יש דיני קניין שקודמים לתורה, ולא תגזול חל אחרי שקבענו את המימד המשפטי. אומר רב שמעון, אז אם זה כך, אז גם כללי ההכרעה הם חלק מהמימד המשפטי. ואם כללי ההכרעה שהם חלק ממערכת המשפט, אומרים שאתה יכול לשמור את הכסף אצלך, אם אתה נתבע, אתה מוחזק, ממילא משפטית, קניינית, הכסף הזה שייך לך, ממילא זה שאתה מחזיק את הכסף, לא יהיה כרוך באיסור לא תגזול, וגם לא בספק איסור לא תגזול. ושהלא תגזול זה פגיעה בקניינו של אחר. אבל אם המערכת המשפטית קבע שזה קניינך שלך, אז לא פגעת בקניינו של אחר. למרות שהאמת היא שאתה כן גזלן. האמת שהקדוש ברוך הוא יודע. כן? אז לא משנה. אם משפטית קבעו שזה שלי, אז מילא אין איסור לא תגזול. כי איסור לא תגזול בא רק לקבע או לעגן את המערכת המשפטית. הוא לא יוצא נגד המערכת המשפטית. הוא לא מנותק מהמערכת המשפטית. אחרי שיש מערכת משפטית, איסור לא תגזול בא לקבע אותה. בסדר? זאת בעצם הטענה. הוא אומר, אולי עוד משפט אחד, כאן הוא מגיע לתומים שהזכרתי בהתחלה, ולפי זה, נראה לעניות דעתי ברור, בספק גזל אסור מן התורה ככל ספק איסור תורה. לא כמו שהתומים אמר, שאיסור גזל הוא מהאיסורים האלה שספקם לכולה. לא, ספק גזל הוא ספק איסור תורה וספקו לחומרה. אלא דספק גזל הוא דבר רחוק מן המציאות. אלא שכן, מה הוא אומר? כמעט לא קורה מצב שיש ספק איסור גזל. למה? ובכל ספק ממון, הורו לנו חכמים איזה משפט על פי תורת המשפטים. וכיוון שאיקה בזה איזה דין משפטי, כבר לאיקה ספק איסור גזל. אלא או שהוא ודאי גזל, או שהוא ודאי יותר. מה זאת אומרת? ברגע שהחכמים קבעו אוסף שלם של כללי הכרעה על ספקות ממון, כל מה שהזכרתי קודם, מוצאים החבר על הבריה, יחלוקו, יהיה מונח, שודה דדייני, כל הדברים האלה, אז ברגע שחכמים קבעו כללים מה עושים בספקות ממון, הכללים האלה פשטו את הספק, מבחינת דיני המשפטים. לא פשטו את הספק באמת. אני לא יודע מי הגזלן פה במובן האמיתי, העובדתי, אבל הם פשטו את הספק המשפטי, והם אמרו משפטית, הם קבעו למי שייך הכסף. ברגע שזה כך, מה שייך ליישם את ספק איסור גזל, אין ספק. אז זה לא בגלל מה שאומר התומים, שבספק איסור גזל הולכים לכולה. לא, אין כלל כזה. איסור גזל הוא כמו כל כלל אחר, ספקו לחומרה. רק בכל המקרים האלה, זה פשוט לא מקרה של ספק גזל. אין פה ספק, כי דיני המשפטים הכריעו את הספק. הוא אומר, יש מקרים רחוקים שבהם כן יהיה ספק. למשל,
רב, זה קצת פרדוקסלי, הפרזה הזאת, שהורו לנו חכמים בתורת המשפטים, מה, כאילו, החכמים הגיעו לאחר תורת המשפטים, והם הסבירו מה תורת המשפטים, מה העקרונות, מה הדברים, כל מה שהזכרת.
למה? מה הבעיה?
לא, כי אנחנו רואים שתורת המשפטים זה מושג שקדם את התורה, שקדם את הלב שלא תגזול, והוא כותב, ולא זוכר את, את, את המשפט בדיוק, אבל הורו לנו חכמים מה הם הכללים בתורת המשפטים.
נכון.
זה קצת...
נדבר כרונולוגית. אם זה קדם למתן תורה, אז איך חכמים יכולים לקבוע את זה? זה כבר קבוע ועומד. לא נקרא לקדימה כרונולוגית. זה לקדימה תיאורטית. הוא אומר, בעצם דיני המשפטים צריכים להיקבע לפני שאתה מתחיל ליישם את דיני התורה. אבל מי קובע אותם? בכל חברה, מחוקק של אותה חברה. המחוקקים שלנו זה חכמים. הוא לא מתכוון לקדימה כרונולוגית. דיני המשפטים למשל לא צריכים להיות אוניברסליים. יכולה להיות חברה אחרת, שאצלה דיני הקניינים לא, זה לא משיכה והגבה, אלא רקידה. אפשר לרקוד ואז קונים את השדה. לא משנה, מה שהמחוקק קבע, אז זה, זה, זה יהיה דיני המשפטים שם. הקדימה פה היא לא קדימה כרונולוגית. אתה יודע? אז בעצם הטענה שלו, זה שלא צודק התומים, שבספק איסור גזל הולכים לכולה, בספק איסור גזל הולכים לחומה. רק בכל המקרים של ספקות ממון, ברגע שחכמים קבעו את הכלל שמכריע, שגם הוא חלק מתורת המשפטים, אז פשוט אין כבר ספק. אז זה לא ספק גזל, כי אין ספק. איפה כן ייושם הכלל שספק גזל לחומרה? מה קורה למשל, זה מה שהוא אומר פה, בספק גזל, היכא דליכא בזה שום משפט דיני ממונות. איפה יש דין ספק גזל? במקום שבו אין קביעה משפטית. אז המצב כן באמת מוגדר כספק גזל, ושם באמת נצטרך להחמיר. זאת אומרת למשל, כגון, לגזול מאיש שהוא ספק נוכרי ספק ישראל, למאן דאמר גזל נוכרי מותר. כן, יש מחלוקת ראשונים, אבל חלק מהראשונים אומרים שגזל גוי מותר מדאורייתא. לא תגזול, לא חל על גוי. עכשיו, אם יש לי בן אדם שיש לי ספק אם הוא יולדי או גוי, אז לגזול ממנו זה ספק גזל. ולכן שם באמת אני אלך לחומרה ויהיה אסור לגזול. אז הכלל בעצם מבחינת דיני ספקות, גם בספק איסור גזל צריך ללכת לחומרה. אז בכל הדינים האלה שהמוציא בחברו עליו הרעיה ויחלוקו וכל דעני גבר וכל הדברים האלה, זה פשוט לא מקרים של ספק. כי יש הוראה של תורת המשפטים מה לעשות במצב כזה. ההוראה הזאת פושטת את הספק. אז אין מה להכיל פה את דיני ספק ממון, לא כי ספק ממון לכולה, אלא כי זה לא ספק. אבל אם תהיה סיטואציה שבה היא כן תהיה ספק, מה נעשה לפי התומים? ספק גוי, ספק יהודי? לפי התומים אנחנו נקל, כי התומים אומר שספק איסור גזל לכולה. אומר רב שמעון, מה פתאום? ספק איסור גזל זה כמו כל ספק איסור דאורייתא, צריך להחמיר. אלא שבכל המצבים ההם, שמוצאים חברו עליו הרעיה וכו', שם, אם היה ספק איסור, הייתי צריך להחמיר, רק אין ספק. כי תורת המשפטים פשטה את הספק. בסדר? ברור מה ההבדל בינו לבין התומים. לכן הוא אומר, למשל, הוא טוען שזה כוונתו של בעל קרונטס הספקות. קראנו אותו למעלה, ובאמת הלשון שלו נראית דומה. מה שאמרתי שהוא אומר כמו ששמואל הציע קודם. אבל הבעיה שקונטס הספקות אומר, שהתומים אמר בדומה לו. והתומים אומר שספק גזל לכולה. זה ממש עיקרון אחר. אז לא לגמרי ברור למה מתכוון קונטס הספקות. שמעון שקופ עצמו מאיר את זה. אבל לא משנה, גם אם זה לא קונטס הספקות, זה בן דוד שלו שגם לא קראו קונטס הספקות. לא אכפת לי מי אמר את זה. העיקרון, התירוץ הוא התירוץ הזה. אז זה התירוץ של רב שמעון, לא שקרו את הספקות. זה לא חשוב לענינו מי אמר את זה. עכשיו, הוא בעצם טוען...
הדוגמה שהוא נתן, סליחה, הדוגמה שהוא נתן בספק, שאני יודע אם הבן אדם הזה הוא יהודי או שהוא גוי, זה לפי מה שהסברת בסדרה אחרת, לחלק בין הספקות, ספק אונטי וספק אפיסטמולוגי, מה שקראת על זה. פה מדובר על ספק, אני לא יודע אם הוא יהודי מוגוי.
למה?
אבל זה לא...
יש הבדל פה?
לא, כי אני מחשיב את הסיטואציה הזאת כסיטואציה של ספק, מחמת אי ידיעתי מה הבן אדם הזה הוא, אם הוא גוי או יהודי.
כל ספק הוא כזה.
אתה חילקת בין הספקות, נכון? בין מה שקראת, אתה חילקת בין שתי קטגוריות של ספק.
זה דיון אחר, יש ספקות, למשל אם אני מקדש, בקידוש שלי שלא מסורים לביאה, אני בא לאבא ואני מקדש את אחת משתי בנותיו, בלי להגדיר איזה. אז זה לא ספק באמת, אין פה ספק איזו מהן מקודשת. אחת מהן מקודשת, אבל אין אחת אמיתית, רק אני לא יודע מי. אלא אחת מתוך השתיים מקודשת, אבל אף אחד, גם הקדוש ברוך הוא לא יודע מי. זה נקרא ספק אונטי, אבל זה לא ספק. כל ספק בז'רגון ההלכתי, ספק זה תמיד ספק אפיסטמי. ספק זה תמיד הידי המידע. ספק אונטי, אני קראתי לזה עמימות, לא ספק. כן, שמה נשתמש בפאזי לוג'יק, לא בסטטיסטיקה או הסתברות. זה עולם אחר, באופן עקרוני. הרבה פעמים ההתנהגות מאוד דומה, אבל באופן עקרוני זה עולם אחר, זה לא שייך לעולם הספקות. הספקות זה תמיד ספק אפיסטמי. עכשיו, יש פה איזושהי תוספת שאני לא כך מבין, שרב שמעון שקורפ מוסיף שם על הספק גזל, זה אומר ככה, זאת אומרת, וספק גזל, איך הדלקה וזה שום משפט דיני ממונות, איך יכול להיות ספק גזל לחומרה? כגון לגזול מאישהו ספק נוכרי, ספק ישראל, למען דמר גזל נוכרי מותר. בחיי גבנה, יהיה ספק איסור ככל איסורי תורה. ובחיי גבנה, אינו דין כלל לדיני המשפטים. נכון, פה אין הכרעה משפטית, האם הוא יהודי או גוי. זה נשאר בספק. אז פה יהיה באמת ספק גזל, ומה נצטרך לעשות? ללכת לחומרה. עכשיו הוא מוסיף תוספת שאני לא מצליח להבין למה הוא מוסיף אותה. אני חושב שהיא נכונה, אבל אני לא מבין למה הוא מוסיף אותה. להפך, היא מראה שזה לא רלוונטי. הוא אומר, דאף, תראו פה. דאף למאן דאמר, גזל נוכרי מותר, אין לו שום זכות וכוח לגזול את הנוכרי. וכמו שכתב המגן אברהם בהלכות לולב, בשם ספר יראים, דאף למאן דאמר, גזל נוכרי מותר, לא הווה לכם. כן? מה קורה למי שאומר שגזל נוכרי לא אסור מן התורה? אז אני גזלתי אתרוג מגוי. האם אני יכול ליטול אותו ביום הראשון? ביום הראשון יש דין לכם, מי שלכם. זה צריך להיות שלי. עכשיו אני גזלתי את האתרוג או את הלולב מהגוי, ואני רוצה לצאת בו ידי חובה ביום הראשון. האם זה נחשב שלי? גזל גוי מותר. אז המגן אברהם בשם היראים אומר לו, זה שזה מותר, זה לא עבר את האיסור. אבל זה עדיין של הגוי. האיסור ההלכתי לא קיים, אבל נקרא לזה עכשיו בשפה שלנו, משפטית זה של הגוי. אוקיי? זה בעצם הטענה. עכשיו, אני מקבל לחלוטין את הקביעה. זה עוד רגע אני עוד אחזור לזה. אני רק לא מבין מה זה עושה כאן, אצל רב שמעון שקורפ. כי מה רב שמעון שקורפ בא לומר? הוא בא לומר שאם יש לי ספק אם בן אדם הוא יהודי או גוי, אז הספק האם לגזול אותו הוא ספק גזל, ושם אין קביעה של דיני המשפטים, לכן שם באמת הולכים לחומרה, כמו כל ספק איסור. אבל המשפט הבא שלו קוראת את הענף שעליו הוא התיישב. כי מה קורה בעצם? על הצד שהוא יהודי, אז יש לי איסור לא תגזול, נכון? על הצד שהוא גוי, אין לי איסור לא תגזול. אוקיי? אז מספק אני צריך להחמיר, מה זאת אומרת, ולא לגזול. אבל גם על הצד שהוא גוי אסור לי לקחת את זה. אסור לי בגלל שזה איסור משפטי, לא בגלל איסור הלכתי. אז זה בעצם יוצא שאין פה ספק. בין אם הוא גוי ובין אם הוא יהודי אסור לי לקחת את זה. אז למה זאת דוגמה לספק גזל לחומרה? אין פה ספק. לכל היותר הוא יכול להגיד, זה לא ספק האם מותר לי לקחת את זה, ברור שאסור לי. הספק הוא שאם לקחתי את זה, האם עברתי או לא תגזול. כי איסור הלכתי שלא תגזול יש רק אם הוא יהודי. אם הוא גוי זה איסור משפטי, לא איסור הלכתי שלא תגזול. ואז יש פה ספק על איסור לא תגזול, והולכים לחומרה, ובעצם זה נקרא שעברתי על לא תגזול, אבל זה לא הספק האם מותר לי לקחת. ברור שאסור לי לקחת. וזה לא בגלל ספק, ודאי אסור לי לקחת. גם אם הוא גוי אסור לי. לכל היותר, יכול להיות שרב שמעון מתכוון, לגבי הספק, האם עברתי על איסור גזל אם לקחתי, אז פה הולכים לחומרה, זאת אומרת, עברתי על איסור גזל, מספק. על צד שהוא גוי, אמנם אסור לי לקחת, אבל אין איסור גזל. גזל גוי לא כלול ולא תגזול. טוב, זה דחוק, זה לא בדיוק משמע בלשונו, אבל כך צריך להגיד, אחרת אני לא מצליח להבין את זה. אבל לענייננו, שימו לב מה הוא בעצם אומר. הוא בעצם טוען, שגם אם אני אומר שאיסור גזל לגבי גוי, לא קיים, גזל גוי מותר, הלכתית. אבל משפטית, אסור לקחת לו את זה. עכשיו, מה זה אומר שמשפטית אסור לקחת לו את זה? בדרך כלל, כשלומדים את רב שמעון שקורפ, אז מבינים אותו באופן הבא. לפני שהתורה ציוותה לא תגזול, אז יש את דיני המשפטים, שקובעים את דיני הקניין, איזה חפץ או איזה כסף שייך למי. אבל עדיין, לפני שיש איסור לא תגזול, למרות שהכסף הוא שלך, מותר לי לקחת ממך את זה. הוא מוגדר להיות שלך, עובדתית. אבל אין איסור לקחת את זה. רק איסור לא תגזול, הוא זה שמחדש שאסור לי לפגוע בממון שלך. כך בדרך כלל לומדים את המשימון שקוב. זאת אומרת, אין איסורים שקודמים לתורה. יש הגדרות שקודמות לתורה. זאת אומרת, לפני שהתורה ציוותה לא תגזול, כבר קיימות ההגדרות הקנייניות. מה שייך למי? אבל זה לא אומר שבלי איסור לא תגזול, יש לי איסור לקחת ממון שהוא שלך. אין איסורים, איסורים זה רק התורה. יש רק הגדרות.
אבל זה לא יכול להיות, הרב, הרב, זה לא יכול להיות. הרי גם לפני שניתנה התורה היה אסור לגזול, ודור המבול, ואיסורים אחרים שהרב תזכיר, קין והבל, מה זה קשור? התורה המציאה את האיסורים, את הנורמות המוסריות, זה מה שלא?
זה לא חייב להיות, בגלל שיש גזע בשבע מצוות בני נוח. זה לא איסור לא תגזול, זה משבע מצוות בני נוח.
נו, אז מה? זה גם קיים משחר העולם.
מה?
אז זה גם קיים משחר כמעט הבריאה.
כן, זה קיים, אבל זה לא האיסור גזל. זה איסור גזל של בני נוח, זה איסור אחר.
אז מה? אבל האיסור, בסוף האדם אסור לו לעשות את זה.
אבל זה עדיין איסור מכוח התורה. השבע מצוות בני נוח זה של התורה.
בסדר גמור.
הוא תורני.
גם התורה.
לא, אבל אני מדבר על איסור שקודם לתורה. נגיד שהתורה לא הייתה מצווה על גזל. אז עדיין היה קיים הכלל המשפטי שממון זה שייך לפלוני. אבל בסדר, אבל עכשיו כשאין איסור גזל בתורה, וגם לא על בני נוח לצורך הדיון, אין, התורה לא חידשה את איסור גזל בכלל, לא את זה שבשם המצוות בני נוח ולא את לא תגזול, בעשרת הדיברות, בסדר? אז עכשיו השאלה, האם מותר לי לקחת את החפץ הזה, למרות שהוא שייך למישהו אחר בדיני המשפטים? אז בדרך כלל...
אבל מה זה נקרא שייך? אז זה נקרא שייך למישהו אחר. כל המילה הזו שייך למישהו אחר, אז זה כרוך בזה איסור נורמטיבי. אם לא כרוך בזה איסור, אז מה זה שייך? סתם אמירה...
זה עיקר מתוכן נורמטיבי. עד שמגיעה התורה ויוצקת בזה תוכן נורמטיבי. זה התפיסה המקובלת על רבי שמעון שקוב. אבל אני עוד פעם, אני לא אגן על העמדה הזאת כי אני לא מסכים איתה, אז חבל על הדיון. ברור שזה לא נכון. ברור שרבי שמעון שקוב מתכוון שגם לפני הציווי של התורה, לא רק שיש עובדות קנייניות. מה שייך למי? גם אסור לי לפגוע בקניין של מישהו אחר. רק האיסור הוא איסור משפטי. והתורה באה ומוסיפה איסור הלכתי, שלא תגזול, איסור דתי. אבל יש איסור משפטי, אסור לגזול. איך אני יודע את זה? א', מהקטע שקראנו עכשיו. אם הרב שמעון שקופ אומר, שאם יש לי ספק, ספק גוי, ספק יהודי, אז בעצם גם על הצד שהוא גוי אסור לי לקחת ממנו. למה אסור? על הצד שהוא גוי זה שלו. אבל גם אסור לקחת? כן, רואים שגם בלי ציווי לא תגזול, יש גם איסור לקחת, לא רק קביעה עובדתית של דיני הקניין. זה א', ב', בהמשך, בפרק הבא, רבי שמעון שקופ מקשה קושייה. הוא אומר, אחרי שהוא אומר את היסוד הזה של תורת המשפטים, אז הוא שואל שאלה.
הרב, אבל אם הגוי הזה היה נמצא ב... בארץ ישראל, ובעצם מה שהיה קובע זה הדין התורני בלבד.
לא קשור לארץ ישראל. הדין של גוי קיים גם בארץ ישראל. מה זה קשור לדין
תורני? לא, בסדר, אני אומר. זה מה שאני בא להגיד. זה לא קשור האם אני גוזל לפי התורה או לא. זאת אומרת, אם הדין הקובע היחיד היה דין תורה, והייתי גוזל ממנו, אז עדיין זה נקרא גזל. עדיין יש פה איסור של גזל.
ברור, איסור גזל
זה שלפי התורה זה לא נקרא גזל, זאת אומרת...
כשהראשונים אומרים שגזל גוי מותר, מתכוונים לומר שאין בזה איסור לא תגזול.
אז מה כן יש בזה?
תשב במצוות בני נוח. אם לגוי מותר אסור לגזול מגוי חברו, אז איך זה יכול להיות שלי יהיה מותר לגזול מגוי?
נו, אז אחרי שאני גזלתי מגוי, על מה עברתי?
עברתי על איסור ששב במצוות בני נוח.
שזה לא תגזול, זה משהו אחר?
כן.
שאיך זה נקרא?
דינים, מצוות הדינים.
מה נפקא מינה, מה זה משנה?
זה לא איסור לא תגזול, זה איסור דינים.
שהוא גם דאורייתא?
הוא דאורייתא, כן, ביחס לגויים, כן, הוא מן התורה.
אז אני לא רואה הבדל פה.
אין מצוות להשיב למשל, לא יודע. אולי?
טוב.
בכל אופן, אז לענייננו, הטענה היא ש, 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 ש אני, מה שאני רוצה להראות זה שיש גם איסור לקחת, זה לא רק קביעה עובדתית שיש לך קניין בדבר. והנה הראיה שלי. בפרק הבא, רב שמעון שקופ שואל, הוא אומר, ואף דה בהשקפה ראשונה הוא דבר תמוע, איזה הכרח וחיוב על האדם יהיה לעשות דבר בלי ציווי ועזרת התורה? מה הוא שואל? הוא שואל, איך זה יכול להיות שמטילים עליי חיובים, לא מכך ציווי התורה, גם בלי ציווי התורה אני חייב. חייב מכוח מה? מי מחייב אותי? עכשיו, אם באמת תורת המשפטים רק הייתה קובעת עובדות קנייניות, אין מקום לשאלה הזאת. אף אחד לא מחייב אותי בכלום. אני באמת יכול לקחת את הכסף הזה. זה שזה שייך לך, אז מה? אני יכול לקחת. ברור שאם הוא שואל את השאלה הזאת, אז כוונתו לומר שאני בדיני המשפטים, זה לא רק שהכסף שייך לך, אלא גם לי אסור לקחת ממך את זה. ועל זה הוא שואל, איך זה יכול להיות? מי מחייב אותי? מי אוסר עליי לקחת? אם זה לא התורה, אז מי כן? אז זאת ראיה לכך, עוד ראיה. ראיה שנייה, שכאשר הוא מדבר על דיני המשפטים, דיני המשפטים זה לא רק עובדות קנייניות, מה שייך למי. אלא בדיני המשפטים יש גם איסור נורמטיבי, אסור לקחת את מה שלא שלי. אז מה זה לא תגזול? לא תגזול, נוסיף עוד איסור. מעבר לאיסור המשפטי, יש גם איסור הלכתי, דתי, שתקראו לזה. אז מה, אז באמת הוא שואל, אז מה התשובה לשאלה הזאת? כן, הרי אם באמת התורה היא לא מקור החיוב, אז מה כן מקור החיוב? לא מכיר מקורות חיוב אחרים. אבל כשנעמיק בעניין היטב, זה התירוץ שהוא מציע, אבל כשנעמיק בעניין היטב, יש להבין עניין זה. דרי גם החיוב וההכרח לעבודת השם, ולמלות רצונו יתברך, הוא גם כן עניין חיוב והכרח, על פי משפט השכל וההכרה. כמו כן הוא חיוב, והשיעבוד ממון הוא חיוב משפטי, שנתחייב על פי דיני הקניינים, או שחייבתו תורה כנזקים ופדיון הבן וכדומה. ולעניין זה בעניין שיהיה קונה וזוכה זכות זה. מה הוא אומר? הוא אומר, כן, כמו כל יהודי טוב, הזכרתי את זה כבר בסדרות אחרות, כמו כל יהודי טוב הוא עונה בשאלה על שאלה. ומה הייתה השאלה? אם אין עליי איסור הלכתי לגזול, למשל בגזל גוי, אז מכוח מה אסור לי לקחת? מה זה דיני המשפטים האלה? מי המקור, מי מנותן את התוקף לדיני המשפטים? אז הוא אומר, הוא עונה בשאלה על שאלה. ולדינים שכתובים בתורה מי נותן את התוקף? מה שכן כתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא. ומי נותן את התוקף לזה שהקדוש ברוך הוא אמר? אז הוא אמר, עוד גזות. אז מה אם הוא אמר? למה אני צריך לשמוע? כי משפט השכל וההכרה אומר שאם הקדוש ברוך הוא מצווה, צריך לשמוע. זאת אומרת שגם מה שכתוב בתורה, אני מחויב לציית לו בגלל השכל. אז מה השאלה על חיובים שכל יסודם זה בשכל שלא כתובים בתורה? השכל יותר יסודי מהתורה, לא התורה היא היסודית. השכל הוא היסודי. הרי השאלה אומרת, למה אתה צריך לציית אם זה לא כתוב בתורה? אז מה אם השכל אומר? לא כתוב בתורה, רק מה שכתוב בתורה צריך לציית. מה זאת אומרת? ומה שכתוב בתורה למה צריך לציית? כי השכל אומר לציית למה שכתוב בתורה. נו, אז השכל הוא המחייב הבסיסי. נו, אז השכל גם אומר לעשות את תורת המשפטים. הפשע השר יכול לעשור עוד. וסברה נהדרת. לענייננו, מה שבעצם אנחנו רואים כאן מהניתוח הזה של רב שמעון, מה שאנחנו רואים בעצם מהניתוח הזה של רב שמעון, זה עוד לפני שאני ממשיך הלאה, הניתוח של רב שמעון עצמו הוא בעצם איזשהו סוג של ניתוח מהסוג שאני מדבר עליו כאן. אתם רואים איך שרב שמעון נכנס ממש לשורשים התיאורטיים, המטה הלכתיים של כל הסיפור. הוא נותן הבחנות בין איסור גזל לשאר האיסורים. הוא מסביר את תורת המשפטים. הוא מסתכל על דיני הממונות, הוא שם את זה בקונטקסט. בקונטקסט של דיני הממונות באופן כללי, זה לא קושיה. התחלנו בקושיה הלכתית, שרוב האנשים שעוסקים בה מוצאים תירוצים מקומיים כאלה ואחרים. מה קורה? למה מוצאים בחברה לברעה? יש ספק איסור גזל. רב שמעון שקופ, כשהוא פוגש קושייה כזאת, הוא מיד מתחיל להסתכל, רגע, מה זאת בכלל הלכה? ומה ההבדל בין ההלכות הרגילות להלכות בדיני ממונות? ולמה צריך לציית לדיני ממונות? ומה היחס בין דיני התורה לבין דיני המשפטים שקודמים לדיני התורה? והאם זה רק הגדרה או שזה גם נורמטיבי? אתם רואים, כל היסודות, כל הדיונים האלה הם דיונים שלא תמצאו באחרונים. שמעון שקופ הוא חריג בעניין הזה. הוא נכנס באמת למטה, למטה הלכה ושואל שאלות מטה. הוא שם את הדברים בתוך הקונטקסט. לכן הניתוח הזה שראינו עכשיו אצל שמעון שקופ, קודם כל, מבחינתי זה רק פתיח, אני אמשיך בשיעור הבא. אבל צריך לשים לב, כבר הניתוח הזה נותן דוגמה טובה למה אני מתכוון כשאני מדבר על סדר ראשון. הוא נכנס ישר לשורשי הדברים, הוא לא מצטט רמב״ם ומוצא חילוק בין גמרא כזאת לגמרא אחרת. הוא נכנס לשורשי הדברים, מנתח את הסברות שעומדות מאחוריהם אפריורי, ומזה מסיק מיד את המסקנה, למה באמת אתה לא צריך להחמיר בספק אם אתה מוחזק. הוא לא מביא מקור מהתורה, רמב״ם, משהו כזה, הוא עושה ניתוח מושגי, ומניתוח המושגי הוא ישר מגיע לתשובה. הוא לא צריך להם במקורות. להפך, המקורות שהוא מביא, הוא מהר מאוד מגלה שהם בכלל לא התכוונו לזה. הוא עדיין נשאר בשלו. התומים למשל, שאומר ספק גזל לכולה, הוא ודאי לא התכוון לזה. הקוט הספקות לכאורה התכוון לזה, אבל קוט הספקות עצמו אומר שהתומים אומר כמו. אז לא ברור מה קוט הספקות אומר. אבל זה לא מעניין אותו מה הקוט הספקות אומר ומה התומים אומר. אותו מעניין מה האמת. וברגע שהוא עושה ניתוח אפריורי, ניתוח מושגי, הוא הגיע למסקנה שלו. מה אכפת לו מכל המקורות? זה המשמעות, זה הקשר בין לשים דברים בקונטקסט לבין לחשוב בסדר ראשון. ברגע שאתה שם את זה בקונטקסט, אתה בעצם רואה את התשובה גם בלי להזקק למקורות. אתה מבין מה ההיגיון אומר. אם אתה מרשה לעצמך להיכנס לשאלות של מה ההיגיון אומר ומה ההיגיון שמאחורי הדברים. זה בעצם בדרך כלל פוסקים מסדר ראשון עושים. פוסקים מסדר שני, מחפשים תקדימים, והם פוסקים לפי מה שהוא אמר או מה שהוא אמר. בלי להיכנס להיגיון שבדברים עצמם. כשאתה נכנס להיגיון שבדברים עצמם, זה תמיד כרוך איכשהו בהבנת הקונטקסט של העניין, לאיזה קונטקסט זה שייך, לאיפה זה לא שייך, לעשות הבחנות מהסוג הזה. ובהמשך אנחנו, אני עוד אמשיך עם העניין הזה של המוחזקות, ואנחנו נראה את זה גם הלאה. אני אכנס לעוד יותר, לעוד רובד אחד יותר יסודי. אבל זה כבר בפעם הבאה. יש הערות או שאלות?
בשאלה קטנה. בתורת המשפטים הזאת שהרב שמעון מדבר עליה, הוא גם מכניס איסורים סבירים, לא תרצח, לא להעיד שקר, דברים כאלה? למרות שאין...
הוא לא מדבר על זה בהקשר של תורת המשפטים, כי בהקשר של תורת המשפטים הוא מדבר על דיני מהות.
יש נפקמינה. כן, יש נפקמינה בתורת המשפטים בדיני מהות.
השאלה היא, לאיזה נפקמינה?
נכון,
זה... ואז לחשוב. בפשטות די ברור שיש איסור רצח גם לפני שהתורה ציוותה. אבל מה אני אעשה עם זה? זאת אומרת, מה תהיה הנפקמינה פה?
אין פה... כן, זה מה ששאלתי, נכון, זה מה ששאלתי, למרות שאין נפקמינה, לכן אין מה להתייחס בעצם, אבל הוא סביר לומר שהוא גם מחשיב את זה כדברים שקדמו את התורה, כן?
כן, אני מניח שכן. אתה, בוא נגיד, הנפקמינה היא שהקדוש ברוך הוא בא בטענות אל קין אחרי שהוא רצח, עוד לפני שהיה לו תרצח ולפני שהיה לו תעמוד על דם רעך, לפני שהיה שופך דם האדם באדם דמו יישפך. ברור שקרה עליך על זה שרצחת עוד לפני שהתורה נכתבה.
נכון, וגם מעניין שהגמרא כשגמרא דורשת את השבע מצוות בני נוח, היא דורשת את זה מפסוק שנאמר לאדם הראשון לפני נוח, זאת אומרת, כאילו עצם העובדה שהוא בן אדם, הוא צריך להבין את זה.
כן, אבל אני חושב שהשבע מצוות בני נוח באמת מחויבים מנוח. רק יש דברים שקדמו, השבע נסגרו, או המערכת של הבני נוח נסגרה בימי נוח. ויכול להיות שיש דברים שקדמו. אגב, גם בהלכה שלנו, הרמב״ם בהלכות מלכים, מקדים את סדר נתינת המצוות גם לישראל. יש מצוות שניתנו במצרים. מצוות מילה בכלל ניתנה עוד לאברהם אבינו. יש מצוות, שלוש מצוות שניתנו במראה. ואחרי זה הכל בהר סיני. גם אצלנו היו מצוות שקדמו להר סיני. אבל הר סיני היה זה שנתן את הגושפנקה והפך את זה למערכת אחת מחייבת. עוד מישהו?
עכשיו משהו לא קשור לשיעור הרב?
כן.
רציתי לשאול אם הרב ראה את הסרט על חידת שושני.
כן.
מה הרב חושב על זה?
משעשע, אבל לא חסר ערך בעיניי. ראיתי את זה בקולנוע, הייתה גם שיחה עם הבמאי.
כן.
כבר לפני חודשים, לא זוכר מתי זה היה.
עבודה נפלאה, דרך אגב.
לא, הוא עשה עבודה, הכל נכון, אבל בעצם בסופו של דבר, הוא מצא שזה לא שייקספיר, זה בן דוד שלו שגם לא קראו שייקספיר. למה זה מעניין אותי? אם הוא היה מביא לי דברים חכמים ששושני אמר, אז זה היה יכול להיות מעניין. אבל אף אחד לא יודע כלום על מה הוא אמר. יש לו כל מיני מחברות שעכשיו מנסים לפענח אותם, מהמעט שהוא הביא שם לא ראיתי שום דבר חכם.
כן,
אבל עוד פעם, שלום רוזנברג איש מאוד אינטליגנטי, ואם הוא אומר ששושני היה גאון, אז הוא כנראה באמת היה גאון. אז זה לא שאני מפקפק בזה. אני רק אומר, מה זה עוזר לי? אז אני יודע שעכשיו זה לא הלל פרלמן, אלא מוישה זוכמיר. בסדר, אז מה, מה אכפת לי?
כן. לא, באמת, אני חושב שנשארנו עם סימן שאלה לגבי כל הכתבים שלו.
אם יגלו את הפנינים שהוא חידש, ויהיו שם דברים יפים, זה יהיה נהדר. אבל שום דבר מזה לא הופיע בסרט. היה גרגיר או שניים שמופיעים בסרט, שזה היה לגמרי דברים בנאליים.
הבנתי שיש מישהו שעושה על זה דוקטורט עכשיו, הכתבים שלו, והיא...
יש באוניברסיטה העברית, הבנתי שקצת חופרים על זה. אני מאמר שלא ימצאו שם שום פנינים. אבל לא בגלל שהוא לא היה חכם. אלא כי, לא יודע, אולי זה דברים שאי אפשר לכתוב, אולי לכן הוא היה איש תורה שבעל פה. ואנשים שמפענחים את הכתבים, ספק רב עד כמה הם בני אחי, להבין דברים גאוניים. זה לא אנשים, לא תלמידי חכמים מופלגים בדרך כלל. אז אני כמעט בטוח שלא ימצאו שם שום פנינה.
אבל איך הרב מסביר את הדמות הזאת של שושני? זה פשוט אדם גאון?
כנראה, אנשים מעידים שהוא היה גאון, אני לא יודע, ככה הם אומרים. אבל מה יש להסביר? יש גאונים בעולם, נו בסדר.
לא, כי זה ברמה שונה לגמרי, זה משהו אחר.
יח שלא יודע, מי אמר, הוא היה יותר גאון מאיינשטיין. איינשטיין היה ידוע ושושני הסתתר. יש גאונים בעולם, זה בסדר, תופעה ידועה, מה לעשות? מה לעשות? זה טוב שיש כאלה, אבל מה אני אמור לעשות עם זה?
לא, יש הרבה שאומרים שבכלל יכול להיות שזה היה משהו, כאילו משהו לא אנושי בכלל, לא יודע, שמעתי אנשים שאומרים שזה אולי התגלות של אליהו הנביא, לא יודע, כל מיני דברים כאלה.
לא יודע, אני לא, בעניינים האלה אני לא... אין לי עמדה, לא מבין בזה ולא מתבטא על זה, אני מניח שגם הם לא יודעים. אז זה בסדר, לא יודע.
טוב.
אוקיי, טוב, אז לילה טוב, שבת שלום.
תודה רב, שבת שלום.
שלום, תודה.